אבל אם אני יושב עם עמי הארץ או עם אנשים בזויים, אני ארגיש את עצמי משהו? לא. גם עם אנשים הכי שפלים, חרפת אדם ובזוי עם. שפל ביותר הרגיש את עצמו דוד המלך. בא משה ואהרון, שני האחים הצדיקים שהיו לעם ישראל, ואמרו, ונחנו מה? גם לא אפר, גם לא אפר, גם לא תולעת, גם לא חרפת אדם. לא יודע מה, כלום, גם לא כלום. שום דבר. שלושתם, אדם, אברהם, דוד ומשה, ראשי תיבות אדם. אלה שלושה ענבים שהיו בעם ישראל, ענבים הכי גדולים שהיה בעולם כולו. אומר, אז מי יותר חשוב מכולם? באה התורה ואומר, תדע שמשה היה יותר מכולם. והאיש משה ענב מאוד. מכל האדם, האדם זה אברהם, דוד ומשה ואהרון, שהם היו ענבים, הוא יותר מכולם, כי הוא אמר, ונחנו מה? נחנו מה? זה והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מה זה על פני האדמה? מכל האדם לבד זה לא מספיק? אז על פני האדמה הסברנו מקודם שעל האדמה דורכים ולכאורה הם מתגאים. אומר הקדוש ברוך הוא לאדמה, סופם כולם להיות תחת האדמה. יש עוד הסבר, מכל האדם אשר על פני האדמה. אומר הגאון רבנו יוסף חיים, זה שאמרנו מקודם, יש אנשים עשירים, יש אנשים לא עשירים, בינוניים או גם עניים, אבל יש להם בתים, הם גרים בבית, יש להם דירות, לאו דווקא קוטג' או וילה, בית שהוא גר בו. אבל יש אנשים שגם בתים אין להם, אלא הם פשוט על פני האדמה, באוהלים הם גרים. אלה עוד יותר ענבים, אלה עוד יותר שפלים. משה רבנו גם מאלה הוא היה ענב יותר מהם. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, גם מאלה שאין להם בתים ואין להם אדמות, אלא הם נעים ונדים ויושבים באוהלים וגרים במדברות, במערות, גם מהם הוא היה יותר ענב. וזה רואים כמה זה מעלה של משה רבנו וכמה זה מעלה של ענבה. יש דרשו רבותינו, כתוב כאן ענב בליוד עין נון וב, עין מספרו 70 ונון 50, וב 6, 126. 126, שתיקח את חמשת הספרים, חמישה חומשי תורה שבספר תורה, ותראה את האותיות המסיימות אותם. ספר בראשית, וישם בארון במצרים, מסיים באות מם. ספר שמות שבא אחרי ספר בראשית, שמה כתוב לעיני כל בית ישראל, לכל מסעיהם, גם כן מם. ספר ויקרא שסיימנו לפני שתי שבתות, כתוב שם, אלה העדות החוקים המשפטיים אשר ציווה השם את משה בהר סיני, יוד. יש לנו כבר מם, מם ויוד. הספר הזה, ספר במדבר, שהוא הספר הרביעי, כתוב על פני ירדן ירחו. ירחו מסיים בוו. ספר האחרון זה ספר דברים, מסיים את ספר תורה, לעיני כל ישראל, מסיים בלמד. תיקח את האותיות, תחבר את המספרים שלהם יחד. מם ומם, 40 ו-40 זה 80, נכון? אחרי זה מה היה לנו? יוד של סיני, אז 90. וו זה 6, 96. ועוד למד של ספר דברים, שזה 30, 126, גימטריה ענב. הכוונה והאיש משה ענב מאוד. משה רבנו שכתב את כל התורה כולה, את כל החמישה חומשי תורה שמסיימים האותיות של כל הספרים, המספר שלהם 126, הוא היה ענב, הוא מתאים לו להיות ענב. וזה רמז לאדם שאפילו שלמד את כל התורה כולה, יודע אותה כולה בעל פה, לכל דקדוקיה באותיותיה ורמזיה צריך להיות ענב. זה והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כתוב בגמרא במסכת סוטה, אמר רב חייא בר אבין, אמר רב, תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית. שם הגמרא דנה על מידת הענבה. זאת אומרת שמשה רבנו היה ענבה. מביאה את הפסוק הזה, והאיש משה ענב מאוד. תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית. זאת אומרת, תלמיד חכם צריך שיהיה בו משהו מהמשהו. שם אמר רב, לא מיני ולא מקצתן, לא רוצה את הגאווה, גאווה היא תועבה, כנקראת תועבה. תועבה את השם כל גבה לב. ודבר של תועבה זה מתמה במשהו. אני לא רוצה אפילו לא שמינית שבשמינית. סבירו, אבל מה, יש פה מחלוקת בגמרא, אבל סוף סוף רב אמר צריך שמינית שבשמינית. מה הוא מתכוון? יש כמה פירושים על שמינית שבשמינית. נזכיר שניים מהם. פירוש אחד נפלא. אומר שמינית שבשמינית, כך פרשה שמינית שבתורה. שבשמינית, פסוק שמיני שבפרשה שמינית, ותראה מה כתוב שם. פרשה שמינית שבתורה, הרי בראשית, פרשה ראשונה, נוח, לך לך, וירא, חיי שרה, אחר כך בתולדות, ויצא, וישלח. וישלח זו פרשה שמינית. פסוק שמיני בוישלח, שלח יעקב מלאכים, וירא יעקב מאוד ויצר לו. כתוב שם פסוק ח', קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. שמינית, תמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית. תמיד חכם הראשון זה היה יעקב אבינו. יעקב אבינו, יעקב איש תם יושב אוהלים. צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית. הוא יסתכל בפסוק השמיני שבפרק, בפרשה שמינית שבתורה. איזה פסוק זה? קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. אז זה שמינית שבשמינית. יש פירוש נוסף, מביא אותו הזוהר הקדוש. שמינית שבשמינית, הזוהר אומר שמשה רבנו כשקרא את ים סוף, הרים את מתהו ונטע את ידו. כתוב, הרים את מתך ונטה את ידך. מה פירוש ונטה? על המתה שלו היה חקוק שם המפורש, החקוקים שם 72 שמות משמותיו של הקדוש ברוך הוא. וכל ה-72 שמות הללו, הזוהר בפרשת בשלח כותב, רמוזים בשלושה פסוקים. ויסע ויבוא וית. ויסע מלאך האלוהים ההולך אחרי מחנה ישראל. וית משה את ידו. ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל. וית משה את ידו. שלושה פסוקים. כל פסוק מהשלושה פסוקים הללו הם כתובים רצופים שם בפרשה. כל פסוק יש בו 72 אותיות. מתחברים יחד שלושת הפסוקים, ישר, הפוך וישר, ותקבל 72 שמות, שכל שם יש בו שלוש אותיות. השמות הללו, אומר הזוהר הקדוש, הם עומדים בטור של 9 שורות. בכל שורה יש 8 שמות. 9 כפול 8, 72. אז זה 72 שמות. בשמות הללו יש צירופי אותיות שונים. השם הראשון למשל זה וו, היי וו. ויש כל מיני שמות הקודש שיוצאים משם. השם השמיני שבשמיני, בשורה השמינית, אחד מהשמונה שם, אחד לפני האחרון, השם שם עין נון וו. והאיש משה ענב מאוד. עין נון וו זה אחד מה-72 שמות בשורה השמינית. תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית, הכוונה ענבה. שוב חזרנו לענבה. ענבה מתאימה איפה שיש תורה, כי התורה נמשלה למים ואין מים אל התורה. וכמה זה ענבה? יש שאמרו בדרך בדיחותה, זה לא בדיחותה, מציאות, אבל זה מציאות קשה, צריך להבין. היה סיפור עם איזה בחור אחד, שהבחור הזה היום מביאים לו שידוכים, כל בחורה לא הייתה מוצאת חן בעיניו. על כל אחת היה מוצא איזה חיסרון. זו ארוכה, זו קצרה, זו גבוהה, זו קולה צרוד, זו קולה צלול, זו קר וכן הלאה. אז עבר זמן, עבר קציר, קל הקיץ, ומתי כבר יישא אישה? הרי מי שלא נושא אישה, אין לו עולם הזה, אין לו עולם הבא. מה יהיה? והשטחן היה ירא שמיים. ראה שהבחור הזה כבר שנה, שנתיים כבר אצלו ולא לא מוצא. אמר לו, שמענה, אני חושב שעליך ללכת לבית המדרש. 6 חודשים אל תבוא אליי. שב 6 חודשים, תיקח ספרי מוסר ותלמד הרבה על מידת הענבה. תראה כמה צריך האדם להיות ענב. אחרי שתלמד 6 חודשים רק מידת הענבה ותתנהג במידת הענבה, תבוא אליי. זה אמר בסדר. באותו ערב הלך, הוא היה בחור חרוץ, עשה לו רשימה של כל מיני ספרי מוסר שעוסקים במידת הענבה, ואסף לו איזה 100 ספרים כאלה. חלק השאיל, חלק קנה, וחלק לא רצו להשאיר, אז הוא הלך לשם ללמוד וקרא בהם, עיין בהם, תחיל לקיים מה שכתוב. אז מאותו יום כל אדם שהיה בא אליו מדבר איתו בנחת, בספר פנים יפות. זה מידת הענבה, הכנעה. כותב הראשית חוכמה בהתחלת שער הענבה. מה זה ענבה? מלשון עני ומלשון עינוי, להרגיש את עצמו תמיד עני, פשוט כלום לעומת השני, לעומת השני. והתחיל להתנהג בהכנעה. ראה איזה זקנה עם סלים, אני אשחם לך את הסלים, איפה את צריכה אותם? ראה איזה מישהו מחפש כתובת, מיד רץ, הולך, מביא לו, ועשה דברים שאפילו אינם לפי כבודו. תחיל להתנהג בפשטות גדולה. טוב? תהיה פשטות. נגמרו השישה חודשים. נגמרו השישה חודשים, חזר ובא אצל השטחן. אמר לו, עכשיו נו, אני עשיתי מה שאמרת לי, שישה חודשים, למדתי ענבה, התאהבתי בענבה, ובאתי כעת, נו תציע לי. מה עשה השטחן? הציע לו את הראשונה ברשימה שהוא הציע לו פעם. הציע לו איזה 10-12 בנות, על כל אחת הוא מצא איזה פגם בחיסרון. אז הציע לו את הראשונה. אמר לו, נו, לך לזאת. אמר, מה זאת? אתה נצא לי? אמר, כן. אמר, לא. אמר, למה לא? אמר, זאת, עוד לפני שהייתי ענב, אני לא רציתי אותה. עכשיו, אחרי שנהייתי ענב, אתה רוצה שאני ארצה אותה? אמר, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז אתה, לא, אתה עוד לא יודע מה זה ענב, אתה למדת ענב, אתה לא יודע מה זה ענב. אתה אומר שנהיית ענב, אוי ואבוי לנו, נהיה יותר גרוע עכשיו. אומר זה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבנו כתב ענב חסר יוד, הוא אמר, אני אפילו לא ענב, איך אני אכתוב על עצמי ענב? אני אפילו לא ענב. יש אומרים, מה זה מאוד? יש אדם עובד בשביל להיות ענב, זה עצמו גאווה. זה עצמו גאווה, כך כותבים חכמי המוסר. למה? כי בכל המידות אתה לומד בשביל אותה מידה. יש ממרה בשם החתם סופר, על כל מידה וכל הנהגה וכל מצווה, אדם יש לו זכות אם הוא יגיד לשם ייחוד, או יגיד הרני בא, למשל עכשיו הוא הולך ללמוד תורה, הרני בא ללמוד תורה, או הרני בא לקיים מצוות כיבוד אב ואם, הרני בא לקיים מצוות גמילות חסדים, הרני בא לקיים מצוות צדקה, הרני בא לקיים נדיבות. אבל ענבה, אם הוא יגיד הרני בא לקיים ענבה, זה עצמו גאווה, שהוא מחזיק את עצמו כענב. זה המידה היחידה שאני לא יכול להגיד עליה לשם ייחוד. אז עכשיו כשאדם עובד ונעשה ענב לשם מידת הענבה, זה לא ענבה. ענב צריך להיות לא לשם הגאווה, אלא לשם שהוא לא יהיה לו שום דבר להתגאות בו. הפוך, זאת אומרת, לקחת את הצד השלילי, לא את הצד החיובי, להגיד כל דבר שלא יהיה בי גאווה, לא שיהיה בי ענבה, כי אם יהיה בי ענבה זה גאווה, אלא שלא יהיה בי גאווה, כל הזמן יברח מהגאווה, ויברח ויברח ויברח. זה פעם שמעתי ממורבי עליו השלום הגדרה של ענבה. אז הוא היה זהיר מאוד במידת הענבה, אף פעם לא הרשה לנו להגיד שהוא חכם או לקרוא לו חכם אפילו. הוא שהיה תמיד חכם גדול, היה נזהר. אז הוא סיפר שהוא היה בחוץ לארץ, אז היה שם, הוא היה עוזר של שר האוצר, עבד למחייתו, כי אף פעם לא רצה להנות מכתרה של תורה. אז עבד, הגיע כפיו, כל יום היה הולך לעבוד כמה שעות, ונעשה העוזר הראשי של שר האוצר. שר האוצר היהודי שם, בעיראק, הזמין 3 מכוניות מפוארות, פורד, מארצות הברית. אחד היה שלו, אחד נתן למלך, היה אז בעיראק היה מלך, ואחד נתן למושל האזרחי של העיר. אז היו 3 מכוניות זהות, הרבה פעמים היו טועים, מתבלבלים במכוניות. אז השר האוצר אף פעם לא היה נוסע, היה יושב במשרד, יהודי גביר, לא כמו היום עובדים קשה, היה יושב לו במשרד, ורבי היה עושה את השליחויות, היה נוסע בעצמו, נוסע בכל מקום. אז היו נכנסים, ערבים, אתם יודעים, דבר ראשון, מה מחפשים ברכב? צפצפה. זה ידוע, פעם ערבי קנה אוטו לבן שלו, הבן שלו התחיל לבדוק את המהלכים, את הסוויץ', את כל המכניקה, אמר לו, לא, 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 אתה לא יודע איך בוא, קודם כל ברכב, אתה רוצה לדעת רכב, אם הוא טוב, עושים פאפ פאפ, אם הוא מצפצף טוב, זה רכב טוב. הצפצפה הם אוהבים טקסיות, כבוד, צרמוניה. אז היה הנהג הערבי, היה כל פעם שהיה מגיע לבית המלך או לבית הממשלה או למשרד האוצר, מפעיל את הצופרים. מיד כל הזקיפים עוברים לדום. חושבים, אולי המלך הגיע. אולי המשה, לא יודעים מי, רואים איזה יהודי צעיר יוצא. המואבי היה אומר שכל פעם שהיה נכנס לאוטו, היה מפחד שלא תזוח דעתו עליו, היה אז בגיל 20-22. היה שאומר את הקינה, יש קינה שהיה נהוג לומר אותה, שלוקחים את המת לבית הקברות. יש קינה שמובילים אותו אחרי שיוצאים מהעיר, שוכנה בתי חומר, למה תשאו עין, זה חיבר אותה
רבי שלמה אבן גבירול, סוכני בתי חומר, הכוונה אנחנו שנמצאים בגוף חומרי, למה תיסו עין? למה אתה מתגאה? הוא מותר האדם מן הבהמה עין. יש שם כל מיני קטעים שמשברים את הלב, מזכירים לאדם יום המיטה, שעה שהוא שוכב בקבר בין, והתולעים מסביבו, ואיך שהוא נותן דין וחשבון. זה מביא את האדם לידי הכנעה אמיתית. כל פעם שהיה נכנס לרכב, היה קורא את הקינה הזאת עם עצמו, כמו שמוליכים מת לבית הקברות. זה מידת ענווה שהאדם צריך לדעת כמה צריך להיזהר בה. ושם אמרנו גם, שענווה אמיתית זה לאהוב גם את אחרים, לדאוג גם לעצמו. וזה גם עוד דבר שאנחנו צריכים לדעת. גם אנחנו, שנקראים שומרי תורה ומצוות, ומהדרים אחרי תורה ומצוות, הרבה פעמים אדם עושה דברים בשביל עצמו. של עצמו. דוגמה, פעם הייתה איזו לוויה של חכם גדול. סיפרתי את זה אולי פעם. ישבתי אני באוטובוס, אחרי הלוויה בכמה ימים, ישבו שני תלמידי חכמים צעירים אחורה. אז מספרים אחד לשני, אני הייתי בלוויה. נו, היית בלוויה? אז אומר לו, אני הלכתי ללוויה, אתה יודע כמה אנשים היה? עשרות אלפים. כל העיר הייתה סגורה, כמה שעות לפני, כמה שעות אחרי, נו. אז הלכנו והגענו עד לשם, כמה אנשים היה, אי אפשר היה להגיע לקבר. השני אומר לו, נו, אתה היית? אומר לו השני, לא, אני לא הייתי, אבל שלחתי פתק. רבותיי, תבינו מה זה. נהיה המצוות, המצוות היום נהיה אצלנו כאילו חלילה אינטרס. אני הולך ללוויה בשביל שאני אגיש את הבקשות שלי. אני עושה מצוות בשביל שיהיה לי קרן בעולם הזה, או פירות לעולם, או להפך, קרן בעולם הבא, פירות בעולם הזה, אני לא יודע בשביל מה. צריך לעשות מצוות לשם פועלם, לשם שמיים. זה הענווה האמיתית. כתוב, בראשית חוכמה כותב, ענב אמיתי מה זה? אומר, יש שני סוגים של צדיקים. יש צדיק שעושה מצוות, דואג כל הזמן לעצמו, מחפש לעצמו את הלימוד הטוב ביותר, את המנהגים החשובים ביותר, מעיין בספרים ומחפש פירושים נפלאים כדי לשמח את נשמתו, לענג את נפשו. לאחרים כלום. מבקשים ממנו, בוא תן שיעור תורה כאן, בוא תעשה איזה דבר לזה. לא, הוא חבל לו על הזמן שלו. הוא אומר, אני יושב לומד. בסדר, אתה יושב לומד, למה אתה דואג? רק לעצמך. דואג לעולם הבא הפרטי שלו. זה גאווה. אומר השלחוק, מה זה מידת הגאווה? זה תכלית הגאווה. כשאדם כל הזמן עובד רק בשביל עצמו, רק בשביל שהוא יצליח, ואפילו ברוחניות במעלות של דברים רוחניים של עבודת השם יתברך, זה נובע מגאווה. צדיק אמיתי ענב דואג לאחרים באותה מידה שדואג לעצמו. ועד רבה, אם אתה עובד את הקדוש ברוך הוא כי אתה רוצה לשמח את הקדוש ברוך הוא, כשאתה תגרום לאחרים לעבוד, זה אותו שמחה, אותו דבר. מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם אתה משמח אותו או השני משמח אותו? עד רבה, אתה תשמח אותו ותשמח אחרים ותעביד אחרים, אז יהיה לקדוש ברוך הוא שמחה כפולה ומכופלת. אז אנחנו צריכים תמיד בעבודה שלנו לא להיות באופק הצר, להסתכל רק על האינטרס האישי שלנו, אלא על כל העניינים, על כל הדברים מסביב. וזה אומר הרב גבעת המורה, אחד מהקדמונים, אומר, מעשה באליהו הנביא זכור לטוב, שפעם אחת הלך עם אחד החסידים, התגלה לאחד החסידים, ואותו חסיד היה הולך עם אליהו הנביא. מביא את המעשה הזה גם הרב קו הישר, מהאיש נורא והיום, חסיד קדוש, כותב, שכך כתוב בספר גבעת המורה, שהיה אליהו הנביא הולך עם אחד החסידים הקדמונים, הולך איתו, מטייל איתו בדרך, והנה עברו בדרך וראו פתאום איזה נבלה שרוחה שלא עלינו הריח שהיה יוצא ממנה היום ונורא. ועבר אליהו הנביא ולא הרגיש, ועבר ליד הנבלה ולא עשה שום תנועה שונה, והמשיך הלך כמנהגו. באותו חסיד היה צריך לסתור את האף חזק ולא נלשום לו להרגיש בריח הנורא של הנבלה, להזדרז ולעבור משם, ולא, הנביא לא הרגיש לו כלום. אחרי כמה צעדים, והנה בא מולם איזה איש אחד מגבירי הארץ, בעל גאווה גדול, ואליהו הנביא, כתוב, אליהו הנביא ברח לצידי הדרך וסתר את אפו והתחיל לרוץ ולברוח משם. אמר לו אותו חסיד, מה לך? מה קרה? אמר לו, הריחו הרע עלה באפי, הוא מזיק לי, אני יכול לסבול את הריח הרע שעולה ממנו. אמר לו, מקודם עברנו נבלה ולא סתרת את אפך, וכאן? אמר, כן, שתדע לך, כתוב, תועבת השם כל גאה הלב, מי שהוא גאה בר מינן, אז הסירחון שלו עולה ומזיק לכל מי שנמצא בסביבתו. והמלאכים שלמעלה לא יכולים לסבול, כי הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. אומר, מי שיראה את המעשה הזה, יתבונן וידע כמה קשה הדבר הזה, וצריך להיזהר. לכן כותב הרב קו הישר, אומר, לדעתי, אין לך מידה מתהרת יותר את האדם מכל המידות שבעולם, כמו מידת הענווה. שאם אדם רוצה באמת להיות קרוב לקדוש ברוך הוא ולזכך את נפשו, יתנהג בענווה. מה זה ענווה? ענווה זה להיות, לדבר בנחת. לא להתפעל, רבנו בהי אומר בקיצור, נמרץ. מה זה ענווה? שאצלך לא יהיה הבדל בין אם מקללים אותך או משבחים אותך. אתה תתייחס אותו דבר. זה נקרא ענו. ואומר, והענווה האמיתית, וכמה אנחנו צריכים להתפלל על זה? זה הענווה, התנהגות, הענווה של האדם בתוך ביתו. אומר, זה לא חוכמה להיות ענב בבית הכנסת, לא חוכמה להיות ענב בעבודה, לא חוכמה להיות ענב עם החברים, עם האנשים, עם הבריות, אלא כשהוא בבית, ששם הוא שליט, ששם דבריו נשמעים, שירגיזו אותו, לא ייתנו לו את האוכל שהוא רוצה, לא ישרתו אותו כמו שהוא מבין, לא ייתנו לו את הכבוד שהוא חושב שמגיע לו, שהוא ישתוק וידמום. אומר הראשית חוכמה, אני ערב לו שלא יראה גיהנם ולא יראה איסורים ולא ימות תרם עיתו ולא יקרה שום אסון לשום אחד מבני משפחתו. זה איזה דבר נורא זה. שאדם יודע בתוך הבית שמה לשתוק, ואפילו אם יבזו אותו ויעשו לו מה שיעשו לו, כל שכן אם בפי דעתו לא נהגו בו כבוד כמו שצריכים לנהוג, שהוא צריך לסבול, לשתוק ולהיות ענב. אנחנו צריכים באמת להתפלל על זה שהשם מזכה אותנו להיות כזה. וכותב הראשית חוכמה שראוי לאדם בכל תפילותיו להתפלל בבחייה על זה. תארו לכם מה זה, להתפלל בבחייה על זה. וזה לא פשוט. אם זה דבר שמונע מהאדם אסונות, אם זה דבר שמונע מהאדם ייסורים, אז בטח שכדאי, בטח שכדאי. איך כותב רבנו הערים, היו יודעים הבריות שכמה זה חשוב שהם שומעים בזיונות ושותקים, כמה זה חשוב שהם שומעים אלבונות וסופגים, היו עומדים בצדי הרחובות ומחפשים, מבקשים מהאנשים שיבזו אותם. כי כמה איסורים זה מסלק מעל האדם, בפרט בדורנו זה, שלא עלינו אתה שומע כל יום איזה שמועות ואיזה צרות יש לאנשים ואיזה איסורים. אז אם נהיה יותר סבלנים, נקבל הכל יותר באהבה, נתקן את המידות שלנו, כמה זה יותר חשוב. כתוב בגמרא עוד מאמר אחד נזכיר. הגמרא אומרת שרבה ביקש שלושה דברים מהשמיים. ביקש עושר של רב חסדה, רב חסדה היה עשיר גדול, ביקש שיתנו לו עושר של רב חסדה כדי שהוא יוכל ללמוד תורה, ורבה היה לו ישיבה גם ללמד תורה ברווח, נתנו לו ולוקח. אחר כך אמר, אני מבקש ריבונו של עולם, תנו לי חוכמה של רב הונה. רב הונה היה חכם גדול, רב הונה תלמיד רב, אמר רב הונה אמר רב, מאות פעמים זה מוזכר בשס, רב הונה. רב הונה היה חכם, היה עשיר, אשתו הייתה אישה ידענית, יש כמה מעשיות בגמרא, דברי חוכמה ממנה. אז ביקש חוכמה של רב הונה, נתנו לו, אמרו לו כך. אחר כך אמר, ריבונו של עולם, שאלה שלישית אחרונה יש לי, תן לי ענבה של רבה ברב הונה. בנו של רב הונה, רבה היה ענב גדול, תן לי ענבה, לא נתנו לו. אמרו לו, עושר ביקשת של רב חסדה, נתנו לך. חוכמה של רב הונה ביקשת, נתנו לך. אבל ענבה של רבה ברב הונה, לא. ככה הגמרא אומרת זו. בא הגאון חתם סופר ושואל, למה? מה, בשמיים נדיבים, נתנו, נתנו שניים, למה לא נתנו דבר שלישי? נתנו לו גם ענבה. אומר, לא שלא רצו לתת, הוא ביקש ענבה של רבה ברב הונה, בסדר. אבל ריבונו של עולם, הסדר איך היה? הוא ביקש קודם עושר של רב חסדה, נתנו לו. אחר כך חוכמה של רב הונה, נתנו לו. עכשיו הענבה של רבה ברב הונה לא מתאימה לפי המידות של העושר והחוכמה שיש לו. הלא הזכרנו מקודם, יש סולם בענבה. יש ענבה לאדם עני, והענבה הזאת לא מתאימה לאדם עשיר. אדם עשיר צריך להיות ענב פי אלף מעני, כי כבר יש כסף. יש ענבה של אדם לא חכם, ויש ענבה של חכם. חכם צריך לעבוד על עצמו להיות ענב פי יותר מכמה, כי הוא למד כבר המון ספרים. הוא השקיע 30, 40, 50 שנה בתורה, בלימודים. אז תבוא תבקש ממנו להיות ענב, זה לא דבר פשוט. עכשיו כאן, אחרי שרבה קיבל עושר כזה וקיבל חוכמה כזאת, לבוא לבקש את הענבה של רבה ברב הונה, היא לא תספיק. לא שלא נתנו לו, רצו לתת לו, אבל היא לא תספיק, היא לא תתאים למה שהוא צריך, ולא היה לו את זה. פה רואים כמה הענווה היא דבר גדול, כמה אדם צריך לבקש. מכאן נראה מה זה משה רבנו. כשנלמד, נשמע בספר תורה, בעזרת השם בשבת קודש, את הפסוק, והאיש משה ענב מאוד, אז נבין שזה לא דברים פשוטים, או חלילה מליצה סתם שהתורה אומרת לנו. משה רבנו שהיה רבם של כל ישראל, שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, שאת כל הפירושים שיש בתורה הוא ידע, והכל הוא נתן לנו, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, הוא היה מתאים לו מידת הענווה, והוא לימד אותנו מה זה מידת הענווה כמו שצריך. וכותב הראשית חוכמה, שהוא הכיר בזמנו, היה גאון אחד גדול בשם רבי יעקב אשכנזי, שהיה מקובל גדול עצום, והיה בקיא בכל סודות התורה. ואותו צדיק וחסיד ידע סודות התורה וידע את שם המפורש. סודות ששייכות לשם המפורש. והיה באותו תקופה, היה רבי יהודה יחסיד, היה תלמידו, רבי יהודה יחסיד, הגאון האדיר, והוא בא רבי יהודה יחסיד לבקש שילמד אותו את אותם סודות שהוא לא גילה לאף אחד. אז הוא אמר לו שהוא צריך לנסות אותו לפני שיגלה לו את הסודות, כי אי אפשר לתת סודות אלא למי שמעביר על מידותיו. כמה מאמרים יש ברבותינו על מעביר על מידותיו. אז הוא אמר לו, ניסה אותו 7 פעמים. כתוב 6 פעמים ניסה אותו בלהכעיס אותו, בלהרגיז אותו. זה דברים איומים. להרגיז בן אדם. 6 פעמים ולא כעס. בפעם השביעית לא עמד, אז נכשל. אמר לו, נכשלת. 6 פעמים עברת. בפעם השביעית לא הצלחת לא לכעוס, אז אמר גמרנו, נכשלת. אומר לכן, האדם צריך להתפלל תמיד על מידת הענווה שהיא חשובה מאוד. נסיים בדבר אחד שכותב אותו הגאון חידה בשם רבנו וחי. אומר, ענב כתוב עין נון וב מלא, עין נון וב עין יוד נון, עין זה עין יוד נון, זה 130, נון זה 106, וב 12, 130 ועוד 106 הרי 236 ועוד 12, 248. זה כנגד רמח, רמח איברים של האדם. הענב הוא צריך להיות ענב בכל רמח איבריו. הענב צריך להיות ענב בכל רמח מצוות עשה שבתורה. הענב צריך לקיים כל רמח מצוות עשה. כשהוא מקיים ענבה, אז הוא מקיים, יזכה אותו השם לקיים כל רמח מצוות. פלל הקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו באמת להיות ענבים באמת, לקיים כל רמח מצוות עשה.